קורבן מיוחד מקריבים בחג השבועות, קורבן שנקרא שלמי ציבור. כל השנה, בימות השנה הרגילים, קורבן שלמים, הוא מופיע רק בתור קורבן יחיד. יש קורבן עולה של ציבור, יש גם חטאת של ציבור. קורבן שלמים זה רק בן אדם יחיד מביא. פעם בשנה, רק בחג השבועות, חידוש מיוחד, שני כבשים שנקראים זבח שלמים, שהוא לא אישי, הוא לא פרטי, אלא ציבורי. יש לזה דין מיוחד, שלמי ציבור, הלכות מיוחדות. קורבן שלמים, חז"ל אומרים שהוא נקרא על שם השלום, שמשכין שלום בין הכהנים, הבעלים והמזבח, כולם שותפים. הכהנים מקבלים חזה ושוק, חזה התנופה ושוק התרומה, המזבח מקבל את האימורים, והבעלים מקבלים את רוב הקורבן לאכול. אכילה למזבח ואכילה לאדם. לעשות שלום בין היחידים. פעם בשנה אנחנו עוסקים לא רק בשלום של היחידים, אלא בשלום הגדול שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. שלמי ציבור. איך משכינים שלום בין ריבונו של עולם לבין העם? בין העליונים לתחתונים, בין גבוה להדיות. ולכן אומר המהר"ל בספרו תפארת ישראל פרק כ"ה, זאת הסיבה שלפי הגמרא מסכת פסחים וגם מסכת ביצה, לכל הדעות בחג השבועות יש חובה לאכול ולשתות. בשאר החגים יש דיון על כך. חובה, האם חובה לאכול ולשתות. מלשון הגמרא, האם בעינן לכם. לכם, כוונה משהו שלכם, שאתם שמחים, נהנים, חג שלכם, אוכל, שתייה. בשבועות, בעצרת, כולי אלמה, מודים שיש דין אכילת עדיות, שאנחנו גם צריכים לאכול ולשתות בעצרת. ביום הזה, אומר המהר"ל, יש שלום. צריכים להשכין שלום בין זה שהחג הוא להשם לבין זה שהחג הוא לכם. צריכים לעשות שלום. שלום דורש מאמץ. שלום דורש מאמץ. ומי שבעיקר מתאמץ בחג השבועות, מי שהכי התאמץ מכולם בחג השבועות מאז ומעולם, הוא ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא עושה מאמצים אדירים בזמן מתן תורה, ואכן בזמן מתן תורה דרך כל חגי השבועות שהיו מאז ועד היום, מאמץ אדיר להשכין שלום, לחבר בין שמיים לארץ. בלשונו של המהר"ל, ביום הזה, חג השבועות, ירד השם יתברך עם כל העליונים אל התחתונים. לתת תורה לתחתונים. ביום הזה פונים העליונים אל התחתונים. יש מאמץ גדול של העולם העליון לפנות אלינו. להשכין שלום. להתחבר, לחבר את עולם המושגים האלוקי, השמימי, אל עולם המושגים שלנו, בני אדם. לכן, המהר"ל מתעקש בפרק שלם, בספרו תפארת ישראל, על ביטוי שעסקו בו ראשונים ואחרונים, שמופיע בתחילת מעמד הר סיני, וירד השם על הר סיני. וירד השם על הר סיני, כבר הרמב״ם במורה נבוכים אומר, זה ביטוי קשה. הקדוש ברוך הוא יורד. לא רק שלא אומרים על הקדוש ברוך הוא מילים כאלה לא יפות שהוא יורד. זה לא יפה להגיד הקדוש ברוך הוא יורד. גם יורד זה גשמי מדי, זה נראה נמוך. מה, אתה מוריד למטה, אתה מגשים, אתה הופך לנמוך את העולם הרוחני. הרמב״ן מתווכח עם הרמב״ם, מתפלמס איתו, הרמב״ם נעזר באונקלוס, סוגיה. והמהר"ל לדרכו, בפרק כ"ג בתפארת ישראל, ל"ג, סליחה, בתפארת ישראל, מתעקש. וירד השם על הר סיני. הקדוש ברוך הוא יורד. כן הוא יורד, יורד אלינו, יורד לעם. יורד אלינו, מוריד אלינו את העולם הרוחני והופך אותו לעולם רוחני של שפת אנוש. דיברה תורה כלשון בני אדם. וירד השם על הר סיני. מאמץ אדיר אלוקי להשכין שלום. להצליח שהדברים העליונים ירדו אלינו. ננסה להתעכב על עוד כמה נקודות במאמץ האלוקי הזה. שהתוכן האלוקי יצליח לגעת בנו, לרדת אלינו. אבל מעבר לזה שאנחנו מאוד מתפעלים וצריכים להתפעל מאותה התגייסות עליונה של העליונים לרדת אלינו, יש בזה משהו מאוד מרגש. מאוד מרגש, מאוד מיוחד. הקדוש ברוך הוא וכל פעם על ילתו עושים מאמץ לרדת אלינו. לדבר אלינו, לגעת בנו. וירד השם. העליונים פונים לתחתונים עד כדי כך שאומר המהר"ל, התחתונים עיקר ביום הזה. אנחנו העיקר. כשמלך מתייחס לאדם, לילד קטן, וכל כבודתו וכל עוצמתו מתייחסים אל הקטן הזה ונסים לדבר איתו ולהתקרב אליו, זה מדהים. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. וכשאנחנו נפגשים בחג השבועות בענווה האדירה הזאת של מלך ענו, ההתרגשות הזאת למראה הענווה ודאי אומרת לנו משהו. לדבוק במידותיו, א', להיות ענבים כלפי אחרים, גם אנחנו אולי צריכים להתאמץ להעביר תורה למטה לעוד מי שיכול לקבל, אבל גם להיות ראויים. להיות ראויים למאמץ הזה האדיר שהקדוש ברוך הוא עושה כלפינו, אולי לעשות צעד אחד קטן מצדנו, לפחות צעד סמלי. נחלקו תנאים מסכת שבת, מה היה סדר הדברים בהכנות למעמד הר סיני. לכל הדעות שבת זה היה הזמן שבו ניתנה תורה. רק השאלה מה קרה בדיוק בשבוע שלפני. והמחלוקת מתחילה מראש חודש, היום אנחנו בראש חודש סיוון, זה זמן טוב. זמן טוב, סתם ככה זה זמן טוב ראש חודש, אבל זה גם זמן טוב בדיוק לעסוק בנושא הזה של ההכנות שהחלו בראש חודש סיוון לקראת מעמד הר סיני. קודם כל, העובדה שההכנות מתחילות בראש חודש, אומר הרב קוק בעין היה, עמוד 170 שבת ב', העובדה ש כבר בראש חודש מתחילות הכנות, זה כבר אומר משהו. ראש חודש, ביום הזה, במהותו, יש משום אמירה. אנחנו קובעים את ראשי החודשים. ישראל קובעים את ראשי החודשים לפי מראה עיניהם. מקדש ישראל וראשי חודשים. ראש חודש זה מועד, זה שורש כל המועדים, שורש כל קביעת הזמנים לפי העולם האנושי שלנו. הקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו לעולם שלנו. אנחנו קובעים מתי ראש חודש. והקדוש ברוך הוא לפי הקביעה שאנחנו קובעים מתי ראש חודש, מכיל קדושה בראש חודש, וכיוון שאנחנו קובעים ראש חודש, אנחנו קובעים גם מתי יחולו החגים. הקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו. הוא מוריד את הקדושה לחגים שאנחנו קובעים. ראש חודש נקבע לפי הלבנה, ולא לפי החמה. בלבנה יש מאור, אבל מאור קצת יותר חלש. מאור שלא מסנבר. מאור שלא קשה להביט אליו בעיניים פקוחות. מאור שגם יש לו צבע קצת יותר קרוב אלינו, גם פיזית הלבנה יותר קרובה אלינו. אבל גם היא ככה, יש לה עליות, יש לה ירידות. הלבנה, המאור שמשקף יותר את המציאות האנושית. והקדוש ברוך הוא פונה אלינו, ראש חודש. הוא מתחיל את הפנייה אלינו, את התהליך של מעמד הר סיני בראש חודש, בזמן שבו מתחדדת העובדה שהקדושה האלוקית באה לפי עולם אמות המידה שלנו, לפי המבט שלנו, מתוך הירח שהוא קשור לעולם האנושי שלנו. אין פה ויתור. אין פה ירידה במובן של הידרדרות ונמיכות. יש בו הרבה הרבה רצון התחשבות. הדרגה. לאט לאט. לפי עולם המושגים שלנו. לפי האירועים המשתנים. לפי בני האדם. עד כדי כך, שזה עצמו מעורר מחלוקת. ורב קוק מדייק דיוק יפה בלשון הגמרא. לכולי עלמא, אומרת הגמרא, בשבת ניתנה תורה. לגבי שבת אין מחלוקת, שבת ניתנה תורה. כי פליגי, איפה יש מחלוקת? בקביעא דארכא. מתי היה ראש חודש? עצם המשפט הזה, אומר רב קוק, תומן בתוכו את הכל. שבת לא שייך לגבי המחלוקת. תורה ניתנה בשבת, זאת אומרת, יש את המימד שהוא לא שייך למחלוקות. שבת, הקדוש ברוך הוא מקדש השבת. זה לא קשור אלינו בכלל. לא יכולה להיות מחלוקת, כי זה לא קשור לעולם האנושי. אבל עכשיו, לקראת מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא רוצה לשתף אותנו. לקרוא לנו, בואו, אתם, אני רוצה שאתם תהיו גם. אז זה מעורר סברות אנוש, ואז פליגי באמת, יש מחלוקת. מה קרה בראש חודש? מה היה ראש חודש? זה בדיוק העניין. נחלוקו רבי יוסי וחכמים, האם ראש חודש היה ביום ראשון או ביום שני? שבת ניתנה תורה, השאלה איך סופרים אחורה. רבי יוסי טוען שראש חודש היה ביום ראשון, מה שאומר שמעמד הר סיני היה בזיין בסיוון, לא בוו סיוון. חכמים טוענים, לא, ראש חודש היה ביום שני, מה שאומר ששבת, חג מתן תורה, חל בוו בסיוון. מה הסברות? רבי יוסי לכאורה רוצה להדגיש את העובדה שהקדוש ברוך הוא בהתקרבות שלו אלינו רוצה ממש לגעת בכל נקודה ונקודה בחיים שלנו. שלא יש שום פער. המאור הקטן הוא כל כך קרוב אלינו יושבי הארץ, והוא בא לבשר קדושה שקרובה לרוחנו. ולכן ראש חודש, סיוון, יחול מיד עם צאת השבת. איך שמתחיל שנייה של יום חול, השנייה הראשונה של יום חול כבר נמצאת באווירה של מתן תורה. הנה כבר ראש חודש, סיוון, מתחילים. להצליח לקחת את כל נקודות החול, שבוע שלם, ממוצאי שבת עד שבת. שישה ימים מלאים של חול, והנה הקדוש ברוך הוא נגע בכולם, קידש את כולם, הפך את כולם למסכת של הכנה. למען דעת שלא יישאר שום תוכן חילוני, משתנה ועובר. הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה להתקרב, הוא לא רוצה להשאיר שנייה אחת שהיא לא מטופלת, מוארת, מודרכת, קשורה לתהליך. חכמים חולקים. חכמים אומרים, לא, הקדוש ברוך הוא חיכה יום אחד. רק ביום שני נקבע ראש חודש. זאת אומרת, הסתיימה שבת, יצא שבת, וחיכינו סתם איזה יום, לא ידענו בדיוק מה קורה איתנו, איזה יום ראשון כזה, שכידוע יום ראשון, זה יום קשה, אנשים קשה להם להתאושש, יום ראשון, אי אפשר לדבר עם האנשים, אי אפשר להתחיל אימון ביום ראשון, תתן לאנשים להירגע. יום שני, יום שני, השבוע מתחיל בשני בבוקר. למה? לא חבל על היום הזה? כן, אומרים חכמים. חלק מהירידה, ירידה, שוב, התחשבות. אבל לא רק התחשבות במובן של ויתור, לא ויתור. התחשבות במובן של הבנה עמוקה. הבנה עמוקה שבשביל שהקודש יצליח לגעת בחיים, צריך שהוא מאוד מאוד יכבד את החיים. כשאתה רוצה שהתורה תיגע בלבבות, תיגע באנשים, תדבר בשפת אדם, אתה צריך מאוד מאוד לכבד את עולם המושגים האנושי, לא לבוז לו. לכבד אותו ולאט לאט לרומם אותו. יום חול, לא קרה שום דבר. יש יום חול אחד. פה תתן לחול קצת להרגיש שהוא עומד בעולם הזה. יש פה חול, לא, לא בסדר. החול צריך להרגיש שהוא נמצא. יש לו תפקיד. זה נכון שאנחנו רוצים לרומם את החול. אבל יש דווקא עניין סברה להשאיר את החול בעינו. בעזרת החול נבין יותר את ההבדלים בין קודש לחול. בעזרת החול נוכל לבטא יישומים יותר ויותר מורכבים ומגוונים של עולם הקודש. אדרבה, דווקא הרצון להתקרב, לקרב את הדברים אלינו, יוצר מתינות מסוימת. לכל הדעות, גם לפי רבי יוסי וגם לפי רבנן, יום אחד הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתנו אף מילה. לפי רבי יוסי בחד בשבא לא אמר לו כלום, ולפי חכמים בתרי בשבא לא אמר לו כלום. לכל הדעות, גם לפי רבי יוסי וגם לפי חכמים, היה יום אחד, היום הראשון של חודש סיוון, שהקדוש ברוך הוא לא דיבר איתנו אף מילה. שננוח. ננוח מהדרך. קדושה צריכה להתחשב בחיים. כדי לכלול אותם. כדי להתייחס אליהם. כדי לרומם אותם, היא צריכה להכיר אותם. אם אדם יתפוס, חס וחלילה, שקודש פירושו חולשת חיים, שקודש פירושו התעללות בחיים, שקודש פירושו התשת החיים, זה כבר לא טוב. היכולת לתקשר היא תקטן. לא. אנחנו לא רוצים שהנפש תהיה עייפה. יותר טוב שרשמי הקודש יתאחרו מעט. נאחר יום, בסדר. ישוב הכוח, גבורת הגוף, גבורת הרוח, כי חס ושלום, אם הקודש יופיע בעת חולשה, זה עלול ליצור איזה ציור מזויף. כאילו תורה קשורה לעייפות ולמותשות ולחוסר עוצמה נפשית. עייפות היא לא טובה. ואתה עייף ויגע ויבוא המלאק. אנחנו רוצים שאתה תפנים את הדברים לעולם הרגשי שלך. תיקח אותם לתוך החיים שלך. איזה מאמץ, איזו גבורה, איזו סבלנות אלוקית, שמתחילה כבר בתחילת החודש בתהליך הזה של וירד השם על הר סיני. איזו ענווה של הקדוש ברוך הוא. איזו ענווה להדריך עם, לשים לב, יש פה יום, לאט לאט, בוא נראה מה כוחותיו, מה מסוגל להכיל, מה יחיה אותו, מה ירומם אותו. צריכים לעכל יפה. אדרבה, החול הזה ישביח את החול, את הקודש. דווקא כשהוא לא יהיה חלש, כשהוא לא יהיה מותש, כשהוא לא יהיה עייף, כשהוא לא יהיה באווירת טלטלה. מגיע היום שאחר ראש חודש, שאחר המנוחה. רוצים לרומם אנשים. אתה רוצה לקרב אותם. לעשות שלום בין התורה שעוד מעט תרד משמיים לבין בני אדם. כשהקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר אל עם ישראל, הוא לא מדבר איתם על מצוות. הוא לא מדבר איתם על מתן תורה. הנאום הראשון, המילים הראשונות שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל במדבר סיני, אלו מילים של חזון. ואשא אתכם על כלפי נשרים ואביא אתכם אליי. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר דיבר השם. כשאתה רוצה לקרב, כשאתה רוצה להשכין שלום, קודם כל צריך שותפות במגמת העל. לקרב את האנשים לחזון שלך, לרעיון שלך. להלהיב את הדמיון, להלהיב את הרצון כללית. ובעד. תציב חזון יפה, תציב חזון משותף. חזון שיש בו אמון. אתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש. נכון, יש עוד הרבה הכנות אחר כך, אבל קודם כל ליצירת כיוון, רוממות רוח. מה אנחנו רוצים בכלל? ממלכת כהנים. בביטוי הזה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, יש גם ציווי, אבל גם מין הבטחה כזאת, אופטימית. אתם תהיו לי ממלכת כהנים, זה כך יקרה. מין ביטחון, ודאות. משהו שמחזק ולא מחליש. נותן תחושת ביטחון. יש חשיבות, הוא כותב, להרצות אידיאל רחוק דווקא בראשית. דווקא בהתחלה.
להציב את האידיאל.
לפני השבילים המעשיים. ומה המסר הבא? אחרי ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, מצוות הגבלה. היזהרו מאוד, אל תעלו להר סיני. כשאתה בא אל חבורת אנשים ואומר להם, המצווה הראשונה, הדבר הראשון שאתה אומר להם, חבר'ה, אל תעלו להר, תיזהרו לא לעלות להר, אתה בעצם משדר להם משהו. אתה אומר להם, תראו, אתם כל כך אידיאליסטים, אתם כל כך קדושים, בטח אתם תרצו לעלות להר, בטח אתם תרצו לטפס למעלה, להגיע על האש, אתם בטח מאוד מתלהבים, זה מאוד יפה, רק לאט לאט. האמירה הזאת, זה שהציווי הראשון הוא הגבל את העם, זאת אמירה שאומרת, אני רואה שאתם מתלהבים, אני רואה שהנשמות מתעוררות, כי כשהאידיאל נעלה, הנעלה מוצב בשיא גובהו, כולם מתלהבים, מצוין, יופי, רק לאט לאט. כביכול, אתה לא צריך לסחוב את האנשים, הם באים. להשכין שלום זה להקרין כל הזמן אמון. אמון מאוד 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 גבוה. אתם בטח כבר רוצים לטפס להר, נכון? כביכול צריך לעצור בעד שטף המרוצה. כולם כבר רצים. רק אחר כך מופיעה מצוות פרישה. רק אחרי ההערה הנשמתית, רק אחרי שרוממת את האנשים, הלהבת אותם לדבר גדול, קרבת אותם אל חזון, הבאת בהם אמון אדיר שאתה בטוח שהם כבר רצים קדימה ורק צריך טיפה לעכב אותם שלא, שיעמדו בקצב שלך כביכול, רק אז באים לשפת המעשה ומאירים על כך שכיוון שאנחנו הולכים, כולנו הרי מתלהבים מאוד מחזון גדול ומאידיאל, אולי כדאי שקצת את הדברים שיכולים להפריע נשים בצד. את אותם דברים שיכולים לגרום לנו הימשכות אחרי עניינים חומריים, גשמיים, זוטות כאלו. זוהי שפת שלום. מי לא פורש כשזאת הנוסחה, כשזאת האמירה? הפרישה כדי שלא תפריע לנו לרוץ. אנחנו הולכים לרוץ קדימה, כולנו ביחד, מושכני אחריך נרוץ, אז בוא נשים בצד את הדברים שמפריעים. כדי שלא נעיק על שיעור הקומה האדיר של האדם שהולך קדימה, להיות מקשיב לכל קדוש. סדר חינוכי. סדר חינוכי של ענווה. של איך שמיים יורדים אל ארץ ורוצים לקרב אותם, לרומם אותם. להמתיק להם. לערב את דברי התורה בפיהם. סדר של אמון, של התלהבות, של שמחה, של שלמים. שמתוכו ודאי יש באופן טבעי, אז ודאי שאת הדברים שצריך לסלק, אז בואו נשים בצד, נו בוודאי, מה אנחנו רוצים הרי לרוץ קדימה, לא? וירד השם על הר סיני. ירידה מיוחדת במינה. אנא נפשי כתבית יהבית, אומרת הגמרא בשבת, פרק 12. איזו ירידה. ריבונו של עולם לוקח את נפשו, את הדבר הכי פנימי, הכי יקר לליבו, הכי אישי, ומשתף אותנו. כשבא אליך חבר ומשתף אותך בסודות הכי קרובים לליבו, הוא מראה לך דברים אישיים, אינטימיים, מספר לך על דברים שאף הוא לא מספר לאף אחד, על רגשות, על חלומות, על התמודדויות. אתה יודע שהוא נתן בך אמון. אתה יודע שהוא רואה בך אח. אתה יודע שהיחסים ביניכם הם כבר לא יהיו יחסים של עם מחיצות. אין מחיצות. מעמד הר סיני, הסרת מחיצות. אנא נפשי כתבית יהבית. אני מספר לכם עכשיו הכל. אני פותח את סגור ליבי, אומר הקדוש ברוך הוא. וירד השם אל הר סיני. אחותי הוא קורא לה. יונתי, תמתי. לפעמים נדמה שהקדוש ברוך הוא, מלך העולם, מה הוא מתייחס אליי? מה הוא קרוב אליי? חג השבועות בא לומר שכן. חג השבועות זה חג הקרבה הכי גדולה שיש. אין קרבה יותר גדולה מזאת. אתה פותח ספר, לומד תורה, אתה עכשיו קורא את המחשבות והרגשות שהקדוש ברוך הוא עכשיו ברגע זה חושב. כל הלומד, כל השונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. זה לשון הגמרא, המשנה. אתה לומד, הקדוש ברוך הוא לומד איתך. מה שאתה לומד, אני איתך לומד. המוראים מתווכחים בארץ, זאת אומרת הגמרא בגיטין דף זין, ואליהו הנביא שואל את הקדוש ברוך הוא, מה דעתך? הוא אומר, תשמע, אני עכשיו בדיוק בסוגיה, אני שומע, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, אני מעניין אותי מה אתם אומרים. ניצחוני בניי, הוא הכל, אני איתכם. אחווה מוחלטת. איזו קרבה. חברו אותה. אין חג שיש בו יותר קרבה מאשר החג הזה. כזאת מתיקות, כזאת אהבה, כזאת חיבה. כזאת ענווה של מלך מלכי המלכים שבא ויורד אלינו. אמר רבי אבאו במדרש על מעמד הר סיני, משל למלך שהיה לו פרדס נאה, והיה נוטע בו כל מיני אילנות, ולא היה נכנס לתוכו אלא הוא, והיה משמרו. משעמדו בניו על פרקם, אמר להם, בניי, הפרדס הזה, אני הייתי משמרו, ולא הנחתי לאדם לכנוס בו. עכשיו אתם תהיו משמרים. כדרך שאני הייתי משמור. יש מלך, משל למלך. המלך הזה עושה המון דברים בעולם, בוודאי שיש לו ממלכה מאוד פעילה. אבל המלך צריך שיהיה לו גם חיים אישיים. הוא לא יכול לעשות כל הזמן בעניינים ציבור, יש לו גם את הנימה האישית שלו. אז המלך בנה לעצמו איזה גינה, שאף אחד לא נכנס לשם. לא שרים, ולא יועצים, ולא עיתונאים, ולא צלמים. אף אחד לא נכנס לגינה. זה העולם הפנימי של המלך. זה היחידה האינטימית שלו, שם הוא עם עצמו. לבד. ובשם, במקום הזה, הוא עושה מה שמתחשק לו. הוא שותה לציב לפי הטעם שלו, מטפח אותם. אין שום... לא תועלתי. שום תועלת פרקטית. בשביל הנשמה. אדם לפעמים עושה דברים, בשביל הנשמה הוא צריך משהו ככה, בשביל הלב. זה הוא שם, נפשו. הוא לא נותן לאף אחד להיכנס. זה כל כך אישי. הוא לא רוצה לאבד את הפינה האישית הזאת. יש את כל הממלכה, אבל יש את הבן. אם הבן הוא מרגיש כזאת קרבה, אם הבן הוא מרגיש אחרת, את הבן הוא יכול להכניס לתוך הפרדס הפנימי שלו. לתוך הפשט והרמז והדרש והסוד של התורה, רק אנחנו נכנסים. רק אנחנו, אף אחד אחר לא נכנס. אנחנו בנים, מעמד אחר. התורה היא העולם הנפשי של הקדוש ברוך הוא. היא הפרדס הזה, המיוחד. עולם הסודות, עולם הרצונות, עולם הערכים האלוקי, הוא לא מאפשר לאף אחד להיכנס לשם. וירד השם על הר סיני, הקדוש ברוך הוא פותח לנו את הפרדס, אומרים, בואו תיכנסו, אבל רק אתם. איזה קירוב דעת. איזו חיבה. משל למלך שיצא למלחמה, והיו הלגיונות עמו. והיה שוחט בהמות, ומחלק לכל אחד ואחד. כפי שמגיע. בא בנו. אמר לו, ממה אתה נותן לי? אמר לו, ממה שהתקנתי לעצמי. הקדוש ברוך הוא מפרנס את כל העולם. מסביע לכל חי רצון. אבל כשהבן מגיע, מה הוא ייתן לו? מנה כמו שהוא נתן לאחרים? לכולם הוא נתן מנות, אז במה ניכר שהוא בן? הוא נותן לו את מהצלחת שלו. אנשים חברים טובים, אפילו חברים טובים מאוד, לא אוכלים אחד מהצלחת של השני. בכל זאת. אבל אם שאתה ממש, ממש ממש משפחה שלו, קרוב כל כך, אתה אוכל מאותה צלחת. לא כביטוי, ממש. אין מחיצות. זאת התורה. התורה זה לבוא ולאכול מאותה צלחת של הקדוש ברוך הוא. זאת הענבה שאין דומה לה. כל כך הרבה מאמצים של התקרבות. אם הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה מאמצים להתקרב אלינו, אי אפשר להישאר אדיש. אי אפשר להישאר בצד כלפי בן אדם שחושף לפניך את כל עולמו. את הדברים הכי אישיים שלו. את הסודות שלו. אדם שרוצה להכניס אותך לתוך החיים שלו, רוצה אתה לא יכול להישאר אדיש. לראות כזאת. זה יום מתוק, זה חתונה. יום חתונתו, מתן תורה. מעמד הר סיני מתואר בחז"ל כחלה שהולכת לחופה. ספרנו את ספירת העומר, כיסופים אדירים, עוד מעט ליל כלולות. יש משהו יותר טוב לעשות בליל הכלולות מאשר לשמוח ולרקוד ולשיר ולדבר על הדברים המשותפים, לדבר על העולם המשותף שהוא רק שלנו. לעולם שאף אחד לא יכול להתקרב אליו. פנים אל פנים. המאמץ הזה מוקרן לכל המערכות. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל לאחריהם 12 מיל. והיו מלאכי השרת מדדים אותם. היה ראוי שנתפוס מרחק. זה תוכן אלוקי. אנחנו בני אדם. ויהיה רעם ויענו ויעמדו מרחוק. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה קשר. הוא כל כך רוצה שלום. הוא שולח את כל המלאכים, את כל השליחים. וכל אחד ואחד נשלח לו מלאך אישי, סייעתא דשמיא מיוחדת. בוא תתקרב. נעזור לך. נחיה אותך. נלך בקצב שלך, נדדה אותך כמו אמא שמדדה את בנה. ידודון, ידודון, מלאכי צבקות. שקני מנשקות פיו, כתובים דודיך מיין. כל אחד כשהוא לומד תורה ושמח בשמחתה של תורה, צריך גם לעשות לעצמו קצת את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. להיות ברצון לעשות שלום עם התורה, שאנחנו קצת נתאמץ כמו שהקדוש ברוך הוא יתאמץ. לעשות מאמץ, איך התורה, איך נבוא אל התורה ואיך התורה תבוא אלינו בכמה שיותר מתיקות, בכמה שיותר רחבה, בכמה שיותר ראות. איך הופכים את התורה לבהירה ומובנת יותר? איך לומדים בסבלנות לאט לאט? מתחשבים בכוחות שלנו, ביכולת התבונה שלנו, ברגשות שלנו, בשביל המתיקות, בשביל הקשר, בשביל החיבה. צריך להתאמץ בשביל זה. מאמץ מיוחד אבל. מאמץ של שלום, מאמץ של קרבה, מאמץ של אהבה. הקדוש ברוך הוא מתאמץ ומתנהג בענווה, וגם אנחנו צריכים להתנהג בענווה. כשאדם מתגאה, אז כאילו הוא אמור מהר להבין הכל, כאן ועכשיו. תהיה ענב כלפי עצמך. תהיה מתוק עם עצמך. תעשה עם עצמך שלום. קח את התורה קצת לאט לאט. תעביר דבר דבור על אופניו, בסבלנות, לאט לאט. כל דבר תבין טוב לפני שתרס לדבר הבא. דבר מורכב, תפרק אותו לחלקים, לשלבים. העיקר שיהיה מתוק. שיהיה קשר, שתהיה חיבה. שתהיה אווירה של חתונה. שתהיה שמחה בתורה. גם כלפי עצמנו, גם כלפי זולתנו. סדר של סבלנות, לרומם את עצמנו לתורה, להקשיב לרחשי הנפש שלנו בתורה. לפתח טעמים בתורה. ליהנות ממתיקות וליהנות מחריפות. ליהנות מפלפול. ליהנות מדיוק. ליהנות. זאת מצוות תלמוד תורה, אומר העגלה טל. זה בדיוק מצוות תלמוד תורה. ליהנות. וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו. לעשות שלום. לקחת את התורה, לשים תבלינים, לחתוך בחתיכות קטנות, לסדר צלחת יפה, להגיש שולחן ארוך. כמה שאפשר לייפות את התורה אלינו, כמה לשמח אותנו בתורה. להשקיע מאמצים בזה. יש ספר שלם, חוסן יהושע. ספר מוסר, הוא מדבר על שקידת התורה, הוא מראה כמה דברים צריכים לעשות, אפילו חיצוני, אפילו מלאכותיים, לחיבת התורה. הוא אומר, תיקח ספר יפה עם אותיות גדולות, אתה רוצה שים אור, תלמד, תכתוב יפה, תסדר סוגיה, תחלק אותה לחלקים, תכתוב לעצמך בנחת. תעשה דברים נעימים שינעימו לך את התורה, את המפגש עם התורה. ענווה כלפי עצמנו. כי מטרת העל היא הקורבן שלמים הענק הזה, שלמי ציבור. לעשות שלום בין התורה לעם ישראל. לפייס, להאיב, להמתיק, לקרב. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. גם את עצמנו, גם אנחנו בריות. וגם כל אחד צריך לאהוב את עצמו ולקרב את עצמו אל התורה. זה לא סיסמה רק לחילונים, גם אנחנו. לקרב את עצמנו אל התורה. צריך להשקיע בזה. מחשבות, סבלנות, חוכמה, בינה. בחג השבועות אוכלים דברים טובים. נוהגים שיהיה דבש וחלב ומתוק ובשר שמן ויין טוב. דורשים שיהיה נעים. רב יוסף היה מכין איגלה טילטה. הבשר הכי משובח בשוק. אבל כל השנה לעורר מודעות נפשית. לנו ולכל מי שאנחנו באים איתו במגע. איך לדאוג למתיקותה של התורה בפינו. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. קורבן שלמים יש אכילה לאדם. האדם אוכל. וביום הזה, בחג השבועות, יש לחמי חמץ. יש חמץ. סולת תהיינה, חמץ תאפנה. אוכל, חמץ, לא מצות. האדם עם כל הרגשות שלו, עם כל... שהוא ייהנה בתורה, שישמח בתורה. שיהיו כיכרות, לחם, אבים, שמנים, תפוחים. שיהיה כיף. ככה נמיס. הדברים הם נמסים. היצר הרע נמס. אם הוא ברזל נימוח, אם אבן היא מתפרקת. אומר הרמב״ם, התורה היא איילת אהבים. היא ממיסה את כל היצרים הרעים. ככל שהתורה יותר חודרת כשמן בעצמותינו, כל היצר הרע הולך ונעלם. אין לו אחיזה. בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. התבלין שבא מתקן, התבלין שממתק. ממד הר סיני, הקדוש ברוך הוא פותח דווקא בפנייה אל ציבור הנשים. כה תאמר לבית יעקב דברים רכים, אומרים חז"ל. אמירה לשון רך כמו צמר שנקרא בארמית אמרה. מתוך החיבה היתרה הזאת, מתוך האמירה הנעימה שבתורה, בפנייה לנשים, כל עם ישראל מקבל את התורה. מתוך הרכות הזאת. רבנן דרשו במסכת שבת קופי, אנוכי אמירה נעימה כתיבה יהיבה. הסביר הרב בעניה, שבת ב' 265, חלק ממתן תורה זאת ההרגשה של המקבלים. הכרת הטעם הטוב שבנועם השם. רגש ממקור הנועם העליון. והוא מופיע מתוך האמירה במילואה עם כל נעימותה. תענוג. נועם שניתן על ידי התפשטות. באופן שהמקבלים יכולים להתעלות לאותה מדרגה. להתאחד עם האור המתפשט. בכל הרגשת נועמו, בכל מילות נשמתם. הימים שמתחילים עכשיו, ימי ראש חודש סיוון, ימים שוודאי מסוגלים ליצירת חיבה וקרבה שאין דומה לה אל התורה ואל מתיקותה ואל שמחתה, ימים שטוב איתם לבוא אל העצרת, אל הכינוס הגדול, אל השמחה והנעימות, אל השלום הגדול. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, וככל כל אחד יעשה את מיטב המאמצים מצידו לאותה השכנת שלום נפלאה בינו לבין התורה, ומתוך כך נצליח ונזכה עוד ועוד להשכין שלום בין כל חלקיה של תורה לבין כל חלקי הנפש שלנו ושל כל ישראל. והדבש הזה שיזול מפיהם של תלמידי חכמים ותינוקות של בית רבן, הדבש הזה ירפא וישיב נפש. ועוד נזכה בקרוב לראות שלמי ציבור ושתי לחם במקומם, בזמנם, במועדם, בבית המקדש שיבנה בקרוב. חג שמח.